על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
שלום לכם, היום אנחנו נארח את אביעזר מורגנשטרן. הוא יועץ משכנתאות והבעלים של המשרד מור משכנתאות. שלום לך אביעזר.
שלום וברכה.
שלום שלום, איך אתה מרגיש?
ברוך השם, איך אתה?
ברוך השם, מעולה. אז קודם כל, מה זה משכנתה?
אז משכנתה היא בעצם הלוואה ארוכת טווח, בריבית נמוכה, כנגד בטוחה. הבנק בעצם ממשכן נכס לביטחון, למקרה שהלווה לא יכול לעמוד בהחזרי המשכנתה.
אוקיי, בעצם, מה הם אחוזי מימון, איך הם משפיעים על המשכנתה?
אז בעצם, יש לנו כמה סוגים של משכנתאות. יש לנו משכנתה לדיור, זו המשכנתה העיקרית שנדבר עליה היום.
נתמקד עליה, נתמקד בה.
לגבי אחוזי המימון, אחוזי המימון בעצם זה ככל שהבנק נותן לך יותר אחוז מהנכס, כך העלות הכוללת תהיה גבוהה יותר, מכיוון שלבנק יש סיכון גבוה יותר.
אוקיי, מה בעצם היחס החזר?
אז היחס החזר הוא בעצם היחס ההחזר מההכנסה לטובת החזר המשכנתה. ניקח דוגמה, זוג פלוס ילד שמעוניינים לרכוש דירה ב1,400,000 שקל, יש להם עון עצמי של 400,000 שקל, יוצא שהם צריכים משכנתה של 1,000,000 שקל. כך שאם ניקח משכנתה ממוצעת ל-30 שנה, ההחזר על 1,000,000 שקל יתחיל בסביבות 4,000 שקל לחודש, כך שהם ידרשו להכנסה פנויה של 11,500 שקל בחודש. מה זה הכנסה פנויה? זה כל הכנסה בניקוי התחייבויות. לדוגמה, בן אדם שמכניס 12,000 שקל בחודש, ויש לו 2,000 שקל בחודש התחייבויות, אז אנחנו בעצם נחשב 10,000 שקל בחודש. חשוב לזכור שהבנקים היום נותנים בממוצע עד 35% יחס החזר מהכנסה פנויה, לטובת החזר משכנתה.
אגב, סחירויות וגם נחשב התחייבויות?
בוודאי. בן אדם שיש לו דירה והוא רכש דירה מקבלן והדירה תהיה מוכנה בעוד שנתיים, אז הבן ייקח בחשבון שיש לו התחייבויות לשנתיים הקרובות. אבל אם הוא יעבור בתוך תקופה קצרה, כנראה שהבנק לא ייקח את זה בחשבון.
בעצם זה בהלוואה של גרייס, אבל גם ההחזר שלו יהיה יותר נמוך תמיד מאשר הלוואה רגילה.
נכון, הבנק התחשב בהכנסה לאחר הגרייס. הרי משכנתה היא להרבה מאוד שנים, לכן הבנק בודק מה יהיה לאורך רוב התקופה.
מה בעצם הסוגי מסלולים שמרכיבים את המשכנתה?
אוקיי, אז יש לנו הרבה מאוד מסלולים במשכנתה, נתמקד בעיקרים שבהם. יש לנו את הפריים, קאץ, קלץ, מאץ ומלץ. זה באמת נשמע סוג של סינית. אלו ראשי תיבות של שמות המסלולים. אנחנו נתחיל אחד-אחד, נתחיל בריבית הפריים. זה ריבית, ריבית הפריים בעצם ריבית שבנויה מריבית בנק ישראל בתוספת של 1.5%. הבנקים החליטו להוסיף 1.5% תמיד על ריבית בנק ישראל. היום אנחנו עומדים על סביבת ריבית אפסית של 0.1, ריבית בנק ישראל. נוסיף לזה את ריבית הפריים, זה יוצא 1.5. המסלול הזה נחשב היום לאחד המסלולים האטרקטיביים ביותר, מכיוון שהוא לא צמוד למדד, הוא לא מושפע משינויים במדד המחירים לצרכן, והיתרון הגדול שלו שאין לו עמלות פירעון מוקדם. בן אדם שקונה דירה לתקופה קצרה לצורך העניין, והוא רוצה לפרוע את המשכנתה מאוד מהר, כך יהיה לו שווה לקחת משכנתה באחוז גבוה בריבית הפריים.
נגיד משכנתה של 1,000,000 שקל, מה תהיה הריבית הממוצעת בריבית הפריים?
משכנתה של 1,000,000 שקל, אפשר לקחת היום עד 2/3 בריבית פריים. אם אנחנו נעבור את השליש הראשון, הבנק בעצם יעלה את הריבית הפריים. בשליש הראשון הוא יכול להפחית, הוא יכול לתת לך פריים מינוס חצי, אפילו מינוס 0.6. ברגע שאתה תעבור את השליש, זה יגדל. זה יכול להגיע לפריים נקי, זה 1.6, וזה יכול להגיע לפריים פלוס.
אוקיי, מה זה קאץ, מה שאתה אמרת?
אז קאץ זה בעצם ריבית שהיא קבועה, אבל הקרן היא צמודה למדד. זה קבועה צמודה בעצם. לאורך תקופת ההלוואה, הקרן תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, אבל הריבית תהיה קבועה. בואו ננסה יותר להבין מה זה מדד מחירים לצרכן. מדד מחירים לצרכן זה בעצם מדד שלוקח בתוכו, מגלם בתוכו את סל המוצרים הבסיסיים שאנשים צורכים כל חודש, והוא מחשב בין חודש לחודש. אם סך הכל הסל הזה עלה, אז המדד עולה. אם ניקח לדוגמה משכנתה של מיליון שקל שהיא קבועה למדד, והמדד עלה באחוז אחד, אז זה אומר שהקרן תעלה ב-10,000 שקל בחודש, בחודש הראשון, כבר יעלה ב-10,000 שקל. הריבית תישאר קבועה. עכשיו נעבור לקלץ. קלץ זה ריבית שהיא קבועה ולא צמודה. זה ריבית שהקרן שלה תמיד תישאר אותה קרן, הריבית תישאר אותה ריבית. היתרון הגדול שלו שהוא מקנה סוג של יציבות למשכנתה, לכן הרגולטור, בנק ישראל, חייב את נותני המשכנתאות לקחת לפחות שליש בריבית קלץ, בקבוע לא צמוד או קבוע צמוד. היתרון שלו שהוא מקנה, כמו שאמרנו, יציבות מאוד גדולה. החיסרון שלו שהוא יקר באופן משמעותית ביחס לרוב המסלולים האחרים, והוא חשוף לעמלות פירעון מוקדם במקרה שבן אדם רוצה למכור את הדירה והוא פורע את המשכנתה, או שהוא רוצה למחזר את המשכנתה.
אוקיי, יש עוד סוגי ריביות בעצם,
אז יש את הסוג המשתנה צמודה שהבנקים מאוד מאוד אוהבים לשלב את המסלול הזה, זה מסלול שהוא גם, הריבית היא גם משתנה והיא גם צמודה למדד. היא בעצם צמודה למדד מחירים לצרכן, כמו שאמרנו מקודם, הקבועה צמודה. יש לה, היא מתנהגת בצורה מאוד, מאוד דינמית. תקופת השינוי שלה הוא בין כל 3 חודשים, כל 30 חודש לבין 5 שנים. הריבית בעצם נקבעת על פי העוגנים.
שזה אומר, מה זה אומר עוגנים?
אוקיי, אז העוגנים בדרך כלל נקבעים על פי התשואות אג"ח. ברגע שהתשואות אג"ח עולות, כך הריבית תעלה. עכשיו, הבנק ייתן לך מכתב לבית, הודעה, לפני תאריך השינוי, הוא בעצם יגיד לך, אוקיי, יש כאן בסוף התקופה, בסוף ה-30 חודש או 60 חודש, הוא מביא לך הודעה, הריבית הולכת להתעדכן. אדוני, אתה יכול לפרוע את המשכנתה, את החלק הזה, או שתדע שהריבית תעלה. עכשיו, היתרון...
זאת אומרת, תמיד הבנק יעדכן אותך קודם. זאת אומרת, אתם לא צריכים כל הזמן להיות עם זכוכית מגדלת, עם האג"ח עלה, או עם ריביות בנק ישראל עלו או לא עלו. הבנק יעדכן אתכם אם זה יקרה, ותוכלו לפרוע את זה קודם.
זה נכון, אבל יכול להיות שהאופציות...
לא, למה אני אומר את זה? כי נגיד ברוסיה עכשיו העלו ב-20% את הריבית, אז אני אומר, אנשים בטח רוצים למכור את הבתים ולהיפטר מהמשכנתה.
בדיוק, אני לא יודע אם יש מישהו שירצה לקנות ממנו את הבית בתקופה כזאת. אותו דבר גם בתקופה שהריביות מאוד יעלו, לא בטוח שהאלטרנטיבות יהיו טובות יותר. אז מה שאנחנו כאן רואים, היתרון הגדול במסלול הזה, זה מסלול שהוא בהתחלה ההחזרים מאוד נמוכים, הריביות מאוד נמוכות. החיסרון הגדול שלו, שכמו שדיברנו קודם, שככל שהמדד עולה, כך יתרת הקרן עולה. הריבית נשארת אותו דבר עד תאריך השינוי, ובתאריך השינוי אין לך כל כך מה לעשות. היא פשוט תעלה, אלא אם כן יש לך כסף לפרוע, או שתוכל למחזר ולקחת אותו חלק בריביות נמוכות יותר. המסלול האחרון זה מלץ. משתנה, לא צמודה. אותו דבר, זה חלק שהוא, הריבית הוא קבוע, אבל כל 5 שנים או כל 3 שנים, הריבית משתנה. ביחס לעוגנים, כמו שאמרנו, עוגנים זה עוגן אג"ח בדרך כלל, ככל שתשואות האג"ח עולות, כך הריביות יעלו.
זה בעצם באמת המון המון מידע, המון המון מסלולים שונים. איך בעצם אפשר לבנות תמהיל טוב וחסכוני, ובעצם סדר, לעשות סדר בכל הבלגן הזה.
אוקיי, באמת זה נשמע סוג של בלגן, אבל זה מאוד פשוט אם קוראים את זה ועוברים על זה ומנסים להבין באמת מה עומד מאחורי הרציונל הזה. שאלת שאלה מצוינת, לגבי תמיל משכנתה. תמיל משכנתה, אני הייתי מדמה את זה לחליפה איכותית. אני יכול לתפור לך חליפה איכותית יפה ואפילו מאוד מאוד יוקרתית ונדירה, אבל היא אף פעם לא תתאים לכולם. אותו דבר תמיל משכנתה. תמיל משכנתה משתנה מאדם לאדם. לכל מסלול ומסלול יש את היתרונות, את החסרונות משלו, לכן ככל שנשכיל להשתמש בהם בצורה נבונה, כך נשלם פחות לבנק, וישאר לנו סוף חודש הרבה יותר כסף.
יותר כסף. איך בעצם נקבעת הריבית?
אז הריבית היא בעצם נקבעת על פי הרבה מאוד פרמטרים. בגדול, זה אחוז המימון. ככל שתיקח מהבנק יותר כסף, כך הריבית תהיה גבוהה יותר. אני מתכוון לאחוז המימון מסך העסקה. ככל שרמת הסיכון הוא יהיה על נותן המשכנתה, כך הריבית תהיה נמוכה יותר. ככל שרמת הסיכון פוחתת, ככה הריבית תהיה גבוהה יותר. בנוסף...
זאת אומרת, אם יש בן אדם מיליונר עם הרבה מאוד כסף, יקחו ממנו פחות ריבית מאשר בן אדם עני.
באופן כללי זה תלוי בכמה דברים. בדבר ראשון זה ביחס החזר, ככל שאתה מנצל את היחס החזר שלך, אתה מתקרב ל-35-40%, ככה הריביות שלך גם יגדלו, וככל שאתה בן אדם יותר כבד כלכלי, ככה הריביות שלך יהיו יותר נמוכות. אנחנו יכולים לראות...
הבנק צריך אותך יותר.
בדיוק. אנחנו יכולים לראות לקוחות מסוימים שהבנקים נלחמים עליהם עד רמה שהם נותנים להם ריביות יותר טובות מעובדי בנק.
וואה. מה זה בעצם אומר? אנחנו יודעים שבחודשים האחרונים יש איזשהו מרכיב לאנשים שקנו דירות חדשות מקבלן שנקרא מדד תשומות הבנייה. איזשהו מרכיב שכל חודש מעקר לאנשים את הדירה בחודשים האחרונים ב10,000 שקל ויותר. מה זה הדבר הזה? מה זה?
אז מדד מחירים, מדד תשומות הבנייה הוא בעצם מדד שמגלם בתוכו היצע למוצרים הבסיסיים לצורך בנייה, אם זה בטון, אם זה אלומיניום, ברזל וכו'. ברגע שהסל המוצרים הזה מתייקר, כך היתרה, ככה היתרה שחייבים לקבלן, היא עולה. בוא ניקח דוגמה. בן אדם שקנה דירה ב1,300,000 שקל, הוא שילם לקבלן כבר 300,000 שקל. נשאר 1,000,000 שקל חוב. המיליון שקל הזה, הקבלן מצמיד אותו למדד, ככל שהמדד עולה, ככה סך הקרן תעלה. עכשיו, אם אנחנו ניקח לדוגמה 14 חודשים קודמים, הייתה עליית מדד דרסטית. אנחנו מדברים על 6.7%.
וואה.
זה אומר שהמדד שלו...
כמה זמן אמרת?
14 חודשים האחרונים.
וואה.
6.7% עלייה.
אגב, המדד מתאפס כל שנה, נכון?
לא, הוא ממשיך לעלות.
לא, לא קובעים את זה לפי 6.8%, אלא כל חודש, לפי העלייה, ככה עולה מחיר הדירה.
בדיוק.
אם בסוף שנה שעברה הגענו כמדומני ל-5.6% בדצמבר, אז בינואר זה עלה ב-0.8%, אנחנו לא מצרפים את זה ל-5.6%, אלא מתחילים מחדש, 0.8% ממחיר הדירה.
תמיד זה מתווסף, זה אותו דבר בסופו של דבר, בגלל שמתווסף לסך הכולל. כל פעם אנחנו לוקחים את הקרן ומצמידים אותה מחדש למדד. אז בעצם אם אנחנו רואים שחודש שעבר המדד עלה ב-0.8, אז אותו בן אדם היה צריך להוסיף לקבלן עוד 8,000 שקל על החוב שלו. ואם אנחנו ניקח את סך היתרה, הוא חייב 1,000,000 שקל, שהוא עדיין לא שילם, הרי הדירה עדיין לא בנויה, והוא גר בדירה אחרת, ואין לו מאיפה לשלם, הוא רוצה למכור את הדירה שלו הקיימת כמה חודשים לפני, אז סך היתרה שלו עלתה ב-67,000 שקל.
וואה. איך מתמודדים עם זה? חייבים לשלם את זה?
אז חייבים לשלם את זה. אין דרך להימנע.
אפשר לקבל על זה משכנתה?
לא, אין דרך לקבל על זה משכנתה, אלא אם כן אנחנו לא ניצלנו את ה-75% מימון בדירה ראשונה, משפרי דיור 70%, משקיעים 50%. אם אנחנו ניצלנו את כל האחוזי מימון, אין דרך להכניס למשכנתה, נדרשים לקחת הלוואה משלימה. לכן, במקרים כמו היום, שאנחנו מדברים על תקופה של אינפלציה, אני הייתי מציע להקדים תשלום לקבלן, ולקחת גרייס, אבל חשוב...
מה זה אומר? מה זה גרייס?
גרייס, אוקיי. גרייס זה בעצם, באופן כללי, זה, הפירוש המילה גרייס זה מתנה, זה חופש, אוקיי? הגרייס זה בעצם, יש שתי סוגים של גרייס עיקריים, יש גרייס חלקי, גרייס מלא, אנחנו נתמקד בגרייס חלקי, זה הגרייס שהבנקים נותנים. גרייס חלקי זה בעצם אומר, הבנק אומר לך, אוקיי, אני הבאתי לך כסף, אני מוכן שתשלם לי רק את הריבית, את הקרן, אל תשלם לי עכשיו. אל תשלם לי עד שתיכנס לדירה לצורך העניין. בדרך כלל נותנים גרייס עד 24 חודשים. לא בכל המקרים. יש מקרים מסוימים שנותנים, מקרים מסוימים שלא נותנים. כך שזה מאוד מאוד דינמי ומשתנה מעסקה לעסקה.
אי אפשר לסמוך על גרייס אם מישהו חותם לקבלן, שבעצם עוד כמה חודשים הוא ישלם לו את כל הכסף. היום הרבה קבלנים, אני יודע למשל על קבלן מאוד מוכר בבית שמש, שאומר, אני לא מוכן שתשלמו, תעשו הקדמת השלומים, אם אתם לא רוצים לשלם רק 20% עכשיו ואת כל השאר בסוף, אתם רוצים לשלם בעצם את הכל תוך כדי, תמכבו לי בתאריך שבו אתם כן תהיו מוכנים לשלם את הכל, ואתם חייבים בתאריך הזה. השאלה האם כיום שהמדד כל כך גבוה, ואנשים לא רוצים בעצם לשלם את מדד תשומות הבנייה, האם הם באמת יכולים לנקוב בתאריך הזה או שזה מסוכן, כי יכול להיות שהבנקים לא ישרו להם את הגרייס.
אוקיי, לגבי גרייס, זה דבר שצריך לאשר אותו ברמת האישור העקרוני, ולאחר מכן האישור הסופי. זה תלוי בעסקה, אם זה עסקה של יד שנייה, בדרך כלל הבנקים לא ייתנו גרייס, או שייתנו לתקופה קצרה, דירה מקבלן שהיא אמורה לבנות על פני תקופה ארוכה, ואתה מגיע לבנק ואומר לו, אדוני הבנק, אני רוצה להימנע מעלייה של מדד תשומות הבנייה, בדרך כלל הבנקים כן יאשרו לך, אבל כן חשוב לציין, כמו שאמרת, יש קבלנים שלא מאפשרים הקדמת תשלום. למה? זה מגיע מכמה סיבות. דבר ראשון, יש להם ליווי בנקאי בדרך כלל, ובליווי בנקאי זה עושה להם בעיות. אם אתה מקדים תשלום, אז הם לא מוכנים. יש קבלנים שכן מוכנים, צריך לבדוק את זה איתם.
מה הממוצע היום בגרייס, מבחינת ריביות?
בגרייס אתה בדרך כלל משלם 40% פחות ממה שהיית משלם, אם היית משלם גם את הקרן וגם את הריבית.
זאת אומרת, אם אנחנו עושים 35% מהסכום, שככה אנחנו מסתכלים דרך כלל בהחזר החודשי, אז 135% תחשבנו 40% פחות.
כן, פחות או יותר, אנחנו לא יכולים
להגיד... שזה סדר גודל באחוזים, בממוצע של בערך היום 2.5%.
אז הממוצע של ריבית הוא היום בין 2-3%, זה תלוי לתקופות, תלוי לסכומים, והרבה מאוד פרמטרים ש...
הגרייס לא מעלה או מוריד את הריבית בעצם של המשכנתא.
הוא לא מעלה את הריבית באופן ישיר, הוא כן משפיע על ההחזרים החודשיים. ניקח לדוגמה, בן אדם שלקח משכנתא ל-25 שנה, הוא עשה גרייס של שנתיים. אז בשנתיים הראשונות הוא שילם רק ריבית, לאחר מכן נשאר לו 23 שנה, בתוך ה-23 שנה מחלקים לו את כל הקרן מחדש, שוב ב-23, במקום שקודם זה היה ב-25 שנה. אז נוסר כאן ששנתיים נדחפו לתוך 23 שנה, וההחזר החודשי יעלה לו בצורה משמעותית. אני... תלוי מה הסכום, אבל בוא נגיד, במשכנתא ממוצעת של מיליון שקל, זה יכול לעלות את זה בעוד 300 שקל מההחזר הראשון.
יש לך... אוקיי. אז הבנו מה זה גרייס, הבנו מה זה כל המסלולים של משכנתא. יש לך כמה טיפים לסיום עבור המאזינים, לפני שהם לוקחים משכנתא?
בהחלט. יש לנו כמה טיפים מאוד 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 חשובים. בגדול, דבר ראשון, אל תפחדו לקחת משכנתא. משכנתא זה מתנה בשבילנו. הרי בלי משכנתא לא היינו יכולים היום לרכוש דירה. לא היה סיכוי לקנות. אז דבר ראשון, לא לפחד ממנה.
אוקיי.
תמיד, תמיד, כדאי להתייעץ, לא לחסוך ייעוץ.
וכמובן, תמיד תבדקו אישור עקרוני לפני שאתם חותמים חוזים. תודה רבה לך, אביעזר. נתת לנו הרבה מאוד דרך מוסף, ונתת למאזינים הרבה מאוד ידע, ותודה רבה.
ודבר אחרון לסיום, תמיד אני ממליץ לכל בן אדם לעשות בדיקת מחזור אחת לכמה שנים, לראות האם הוא יכול להוריד את ההחזר החודשי או לחסוך בשנים, ובסופו של דבר שישלם פחות כסף לבנק וישאר לו יותר כסף בכיס.
כמובן. תודה רבה, אביעזר.
תודה רבה, דניאל.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי. על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.